כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
סגירת הרשימות במפלגת העם איתנו, ממשיכים לנהל מסע ומתן עם מפלגות שונות, מעוצמה יהודית, חבד, דרך התימנים ועד מפלגת העם שלם של הרב חיים אמסלם. המטרה לנסות ולעבור את אחוז החסימה. ראש הממשלה נתניהו אומר בכינוס המועמדים ברשימת הליכוד כי ראש ממשלת ישראל חייב להתייצב מול העולם, בפריז, בוושינגטון, ולומר בבירור שלא נכנע לטרור, לא נאפשר לאיראן לסכן את עצם קיומנו. לדבריו, השמאל לא מפסיק להתרפס מול הקהילה העולמית. בית המשפט המחוזי קיבל את החלטת בית הדין של הליכוד והורה להשאיר את חוטובלי במקום ה-20 ולעצור את הספירה החוזרת של הקולות. בעוד ויש עתיד השיקה ערב את קמפיין הבחירות שלה, ש"ס מביאה את קמפיין השקופים לפתחה של יש עתיד ומעוררת ויכוח. ש"ס הציבה שלטים ברמת אביב, בסביון ובצהלה, עליהם נכתב כי אם אתה גר כאן אל תצביע ש"ס, אם אתה עובד בשביל מי שגר כאן תצביע ש"ס. השלטים מעוררים ויכוח. הדיונים סביב הצבעת חסידי חבד או החרדים העובדים, הגיע תורם של קהילת התימנים. גם כאן לא ברור מי מייצג אותם, אך סגן ראש עיריית אלעד ברק צברי טוען כי הוא טרם החליט במי לתמוך, בישי או בשס, וגם מה דעתם של גדולי רבני תימן. הבית היהודי עומד לאשר בשעה הקרובה את הסכם האיחוד עם תקומה, האיחוד בין נפתלי בנט לאורי אריאל, שכאמור יצא לדרך לפני מספר שבועות, יקבל היום אישור רשמי לקראת הגשת הרשימות. למור, למרות הכל, הולכים ביחד. בכל חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, כאן באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב למאזינים, ערב טוב לכם. המהדורה המרכזית, אנחנו פותחים את השעה הראשונה הערב הזה, ואנחנו מנסים לפתוח מיד עם מה שמתרחש במפלגת העם איתנו, המסע ומתן שמתנהל בין הרשימות השונות, ואנחנו מנסים לפתוח עם חברי הכנסת יוני שטבון. שלום וערב טוב לך. יוני שטבון? לא איתנו, אנחנו מיד ננסה להעלות אותו לשידור. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומת בפתחה של השעה הזו. התארגנות קלה כאן באולפן החדש של רדיו קול חי. אגב, מזל טוב על חניכת המכשירים החדשים כאן, אז עוד ממש מספר שניות יהיו איתנו כולם על הקו, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו שווים לשידור, ועכשיו אנחנו פונים אל חבר הכנסת יוני שטבון, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב, אבי.
איש מפלגת העם איתנו, ואיתנו גם חבר הכנסת הרב ניסים זאב, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
נפתח איתך קודם כל, חבר הכנסת שטבון, בוא נדבר רגע על העמדות שאתה לפחות מביא למפלגה, והם כמובן הציבור החרדלי, דתי-לאומי, ימני, כזה או אחר. נכון, פחות או יותר אני מצליח להביא.
כן, אנחנו למעשה הציבור הדתי-לאומי היום, יש ציבור רחב שהצגתי אותו גם איתי בתוך הבית היהודי, ציבור תורני שחפץ בתורת ישראל ושנמצאת במרכז העשייה שלו, ציבור ימני, שבט מדינת ישראל ואת לומדי התורה כאחד, וברוך השם היום בערב אנחנו הולכים לפגוש אותם, את הכנס גדול בעזרת השם.
אוקיי, אגב, איפה עומדים המגעים עם עוצמה לישראל?
הנושא הזה נמצא כרגע במגעים, אני מציע להשאיר את זה לא מעל גלי האתר, ואני גם לא מוכן להתראיין על כך.
אוקיי, אז אנחנו מכבדים את הבקשה שלך בעניין הזה. חבר הכנסת ניסים זאב, העמדות שלך מבחינת ימין ושמאל לצורך העניין, לא מנוגדות למה שמאמין בהם יוני שטבון, נכון?
אין ספק.
אתם כמעט באותם עמדות, הייתי אומר, ובכל זאת, אתם בשתי מפלגות שונות. אתה יכול להסביר לי מה קורה כאן, רב ניסים זאב?
תראה, אני רוצה לומר שש"ס היא מפלגה במרכז של הימין בהלאה. אלא מאי, אנחנו יותר יש לנו דעת תורה על גדולי ישראל שמאז שקמה תנועה בסייעתא דשמיא עד היום, הלכנו על פי גדולי ישראל, וכך המשכנו עד עצם היום הזה. מה שקרה כרגע, בעקבות זה שאלי פרש, ולקח איתו את החברים האחרים, יוני ואחרים, בעצם הוא לקח את הפלח של החרדלניקים והבדניקים, אולי, כמו שאמרת, עוצמה לישראל, זה פלג אולי שחלקו או רובו היה יותר בעוצמה לישראל, וגם במפדל שלדעתי הם כבר לא רואים את עצמם, הבני התורה שם קשורים לבית היהודי, ואני שמעתי אותם גם בימים האחרונים, שהם אומרים אין לנו חלק במפלגה הזו. אז זה בעצם אותו שכבה, אותו ציבור שבעצם מוצא לעצמו בית חדש, בוא נאמר.
אוקיי, אגב, אתה לא שקלת באיזשהו שלב לחבור לאלי ישי, או שזה עדיין על הפרק, הרב ניסים זאב?
לא בהירור ולא במחשבה, ודאי לא במעשה. צריך להבין, אפשר לחשוד אפילו בארי דרי שיתחבר יחבור לאלי ישי, לא בי. אני בכל זאת, יש לי את כל השורשים האותנטיים של הקמת התנועה, וזה בנפשי הנושא הזה. אי אפשר להסביר את זה, זה לא נושא בכלל.
אוקיי.
לשיחה כזו או אחרת.
אוקיי, כי בסוף החברות שלך עם אלי ישי לאורך שנים ידועה, אני רואה שגם העמדות, הדעות האידיאולוגיות, אפילו עם יוני שטבון עולות באותו קנה, אז לכן אני שואל את השאלה הזו.
תראה, הרי ידוע שתמיד היה אומר מיכאל בן ארי, אין יותר נאמן ארץ ישראל מניסים זאב, אבל זה לא קשור, זה לא מחייב שאני צריך להיות במתרס השני של או לעזוב מפלגה כדי להמשיך בדירותיי ולהיות מחובר לדעת תורה ולגדולי ישראל. זה ממש לא סותר.
אוקיי, אז אני עובר אליך, חבר הכנסת יוני שטבון, אחרי שאתה שומע את הדברים הללו, במה אתם בעצם שונים או מובדלים משאס?
התשובה היא מאוד פשוטה. אם, אני מכבד מאוד את חבר הכנסת ניסים זאב חברי, אבל יושב ראש מפלגת שאס, מצהיר שהוא מוכן ללכת יחד עם יאיר לפיד. זה כל התורה כולה. למעשה, צריך לזכור לכולנו, יאיר לפיד, זה דמות שנמצאת קודם כל באגף השמאלי של המפה, מוכן
לבטר... דמות שישבת איתה בממשלה עד לפני חודש.
ושנייה, בגלל זה אני מדבר עם חבר כנסת שעמד מול הקואליציה, ומול לטובת הציבור החרדי, לטובת עולם התורה, מול יאיר לפיד, צריך לזכור את זה. רק דבר נוסף, יאיר לפיד זה אותו אחד שקיצץ בקצבאות הילדים, יאיר לפיד זה אותו אחד שפגע בעולם התורה.
רגע, רגע, רגע.
זה ההבדל הגדול, אנחנו מפלגה שיודעים על
זה.
זו מפלגה, אני אומר אותם, בלי להגיד שום דבר רע, אני אומר, זו מפלגה.
לא, אני אומר, מפלגת יחד לפני הצהרה, לפני הצהרה של אריה דרעי, עם כל הכבוד, זה לא קשור בעקבות ההצהרה.
רק לסיים רק משפט, מפלגת יחד, מי שמצביע מפלגת יחד יודע שהוא נמצא מפלגה שהיא מפלגה תורנית, מפלגה שתהיה בגוש הימין, מפלגה שלא תלך עם יאיר לפיד.
כלומר, שאם נתניהו מצרף את לפיד לממשלה שלו, אתם בוודאי באופוזיציה.
אנחנו, תראה, אנחנו הולכים להיות מפלגת ימין, אבל אנחנו נעשה שום, לא בריתות קודמות.
רגע, לא, תענה על השאלה שאני שואל. אף אחד לא עושה ברית, גם ש"ס לא עושה בריתות עם יאיר לפיד.
תראה, התשובה היא פשוטה. כיוון שבפוליטיקה הכל יכול לקרות, אבל מצד שני, אנחנו, המסר מאוד מאוד ברור. אנחנו חוברים לגוש הימין ומחזקים את גוש הימין.
את זה הסברת, אתה הזכיר.
המסר הזה, אנחנו לא נעשה לא חבירות ליאיר לפיד קודמות, לא סולחות ולא דברים כאלה. חבר הכנסת צ'טבון. מייצג את העמדה הפוכה לעמדה שלנו.
אוקיי, שאלתי אותך מקודם, במה אתם שונים משעס? התשובה הראשונה שהעלית אתה כאן לשידור, אנחנו לא נלך עם לפיד. כלומר, שאם נתניהו, לפני שהוא מדבר איתכם, סוגר עם לפיד, אתם באופוזיציה?
אני לא רואה מציאות כזו, אני אגיד בצורה פשוטה, נתניהו הכריז בצורה ברורה שלא הולך ללכת עם יאיר לפיד, הוא הפיק את לקחים השנתיים האחרונות, זאת אומרת שאלה לא רלוונטית, אבל כן, אנחנו בתוך תקופת הבחירות, מי שמצביע לנו יודע בדיוק שהולך להיות בממשלת ימין, זאת אומרת לא יהיו הפתעות, זאת אומרת מי שמצביע נפלגת יחד, כמובן לחזק את עולם התורה ולומדי התורה כאחד, אבל הוא יודע שנהיה בגוש הימין.
יש סיכוי שתשבו גם עם לפיד.
אני לא רואה סיטואציה הזאת לחלוטין, אבל תראה את ההבדל הגדול. אנחנו לא עושים שום מהלך בתקופת בחירות שמתאם יחד עם יאיר לפיד, לא סולחות ולא דברים כאלה ואחרות.
אתם אבל הודעתם, כן, אבל אתם הודעתם שאתם הולכים עם נתניהו, וברגע שנתניהו יבחר לצרף את לפיד, אתם לא שוללים לו ישיבה איתו.
אמרתי, אנחנו, יש לנו, תראה, צריך לזכור, הקולות שאנחנו מביאים, אנחנו מחזקים את גוש הימין. סך הכל, בסוף, גוש הימין עצמו, זה לא סוד, היום יש באמת מאבק צמוד בין גוש השמאל לגוש הימין, גם המלחמה על ארץ ישראל, גם היחס לתורת ישראל, תוך זאת של בוז'י הרצוג, זה גם נושא. האם המפלגה שלנו תלך עם בוז'י הרצוג וציפי לבני? ודאי שלא.
חבר הכנסת ניסים זאב.
בוז'י הרצוג זה לא רק שמאל, בוז'י הרצוג זה גם חקיקה שקשורה לפגיעה בעולם הרבנות. ראינו מה ציפי לבני עשתה בשנתיים האחרונות, ביחס לתורת ישראל.
ברור, ברור. חבר הכנסת ניסים זאב, נשמע ש...
לנו זה מאוד דור, מפלגת יחד לא תהיה שותפה לבוז'י הרצוג וציפי לבני.
ניסים זאב, אתה היית בקדנציה האחרונה בכנסת וראית את הדברים מקרוב, אז אולי באמת לא ראינו את מה שיוני שטבון ראה, הוא באמת לא השתתף בכל ההצבעות עם הממשלה או רק בחוק הגיוס?
תראה, אני רוצה לומר לך, אני ראיתי בכמה קדנציות, ואני, כולנו זוכרים, מי שהחזיר את חברון זה בעצם הימין, מי שהחזיר את גוש קטיף זה הימין. אז לא נתאמם, צריכים להסתכל על המצע של כל אחד ואחד, של כל מפלגה ומפלגה, ומה קווי היסוד. צריך לדעת שבסיטואציה כזו או אחרת, אני זוכר בשנות 2000.
רגע, אבל לפני כן, אמרו כאן...
רק להסביר ברמת העיקרון.
אני כבר אחזור למצע של כל בחירה וימין ושמאל, של כל מפלגה והמצע שיש לכל אחד להציע, אבל אנחנו פה עוסקים בעניינים קונקרטיים מאוד. יוני שטבון בא ואומר, הממשלה רעה, קיצצה בעולם הישיבות, עשתה קיצוצים רחבים, לא נשב עם יאיר לפיד, ועוד אמירות מהסוג הזה.
אז זה בדיוק קווי היסוד, תסלח לי, כשאני מדבר על קווי יסוד, על כל מפלגה שאתה אומר, את המצע שלה, והיא רואה אם היא יכולה להתחבר לקווי היסוד של הממשלה, ומי עומד בממשלה הזה יקבע אחרי הבחירות, אחרי הבחירות. לכן אני אומר, ש"ס הייתה גם עם מערך וגם בממשלת אחדות לאומית, וגם עם השמאל, ולא ניזוקה כמו שניזוקנו עכשיו בממשלת הימין,
okay.
במרכאות, שהביאה עלינו חורבן בכל התחומים, גם החברתיים וגם הדתיים, כל החקיקה האנטי-דתית שעשו הרס וחורבן במשך שנה וחצי, זה לא קרה בהיסטוריה, זאת אומרת, זה לא תלוי בימין ושמאל. השאלה אם יש לך כוח לעצור את המשחית או לא.
אוקיי, חבר הכנסת צ'טבון.
אני אחזור
לדברים. אם לא הייתה חורבן מצד אחד,
מפלגת יחד ראשותו של אלי ישי, לא תשב עם בוז'י הרצוג וציפי לבני, לא נפגע, לא נצטרף לקבוצת חברי כנסת ומפלגות שפוגעים בעולם התורה, ונמצאים בגוש השמאל.
תגיד רגע,
מפלגת יחד יודע בדיוק איפה הוא יהיה מחר בבוקר.
איך אתה אומר את המשפטים האלה אחרי שנתיים של ישיבה עם לפיד במפלגתו של בנט, ואני מוציא רגע את סוגיית הגיוס, שם באמת קידשת השם שמיים והצבעת נגד, אבל זה לא רק חוק הגיוס. הרבה מאוד חוקים קשים אחרים שהממשלה הזו הביאה לעולם התורה, ואתה תמכת יחד עם הקואליציה בנושא...
יש פה, אתה יודע, אבי, אתה יודע, יש פה משהו קצת גם תחת ישר והוגן. אני חבר כנסת שבשנתיים עמדתי בחזיתות אמיתיות, כי הלכתי עם האמת שלי ביחס ללומדי התורה, לא רק בהצבעה לחוק הגיוס, גם האמירות מול הרבנות הראשית, מפגיעה ברבנים, מול ציפי לבני, מול קצבאות הילדים, וגם כשהצבעתי אחרי זה אמרתי זה טעות, ותיודעים טוב מאוד שאני הח"כ היחידי שעמד, והציבור החרדי יודע את זה, והציבור לומדי התורה יודע את זה. ועכשיו, הדבר הכי נכון והכי אמיתי, זה לא להיות קנטרני, אלא להיות
ברור,
אמיתי.
אני אגיד לך.
וכל מי ששומע אותי עדי עכשיו, שחבר הכנסת יוני שדלו במקרה שלי, הלכתי עם ישראל, זה לא אני, אמרתי, דיברתי ואהבת לך כמוך.
אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי זה נשמע...
יש כוח גדול בעם ישראל שרוצה את החיבור הנכלל.
אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזו, כי זה נשמע, כשאנחנו מדברים על הבידול ביניכם לבין ש"ס, שכאילו אתה רומז שמיד אחרי הבחירות ש"ס תתמוך בקיצוצים, בפגיעה בעולם התורה, בפגיעה בעולם הישיבות.
אמרתי שש"ס יכולה ללכת עם מפלגת שמאל, אנחנו עם בוז'י הרצוג וציפי לבני, אנחנו לא נלך, זה פשוט, זה ברור, אנחנו אומרים את זה, אנחנו נמצאים באגף הימני, אנחנו לא מתחרטים על כך, ואנחנו יודעים עוד פעם שבוז'י הרצוג וציפי לבני, בתפיסות היסוד שלהם כלפי עולם התורה, כלפי משפחה ישראלית, כלפי כל מה שקשור, ראינו מי זו ציפי לבני, ראינו מה זה בוז'י הרצוג, לא צריך לפרט
יותר גרועים מנפתלי בנט?
אז אני אומר אותם, אני דיברתי על
נושא... לא תמיד עולם הישיבות וימין זה בא ביחד. לפעמים יש מפלגה שאולי תתמוך בעולם הישיבות.
אבל ציבור, חשוב שציבור המזנים ידע שמפלגת יחד הולכת בגוש הימין.
זה בסדר, את זה הבנו.
אנחנו נלך בגוש הימין בכל מחיר.
את זה הבנו בכל מחיר, גם אם לפיד יושב יחד איתכם באותה ממשלה.
אני אמרתי שאנחנו נחזק את גוש הימין, זה המשימה שלנו, לא נפנה... שמאלה לאגף השמאלי, המשלת שמאל.
אוקיי. חבר הכנסת ניסים זאב, אני בעצם לא מוצא הבדלים ביניכם לבין יש עתיד, סליחה, העם איתנו,
יחד,
מלבד ההבדל שאולי ש"ס גם תישב בממשלה בראשות הרצוג.
תראה, אני רוצה לומר, קודם כל, זה לא פוליטי, זה לא נכון, לפסול מפלגה מראש. הרי אנחנו לא פוסלים את ביבי נתניהו, ואומרים, אנחנו הולכים עם הרצוג. לא כך פני הדברים. דווקא היושב ראש המפלגה בא ואמר, התנועה שלנו, בא ואמר, אני פניי לשלום עם כולם, בתנאי שיתמכו בכל הנושא של העוני, בנושא החברתי, הנושא התורני, שלא יפגעו בעולם התורה. אנחנו לא יכולים מראש לבוא ולומר ולהדיר מפלגה כזו או אחרת, ובהנחה שבוז'י הרצוג הוא ירכיב את הממשלה. כן? וביבי פספס או יפספס... את האפשרות להפקיד ממשלה, אז מה אנחנו צריכים לשבת באופוזיציה אך ורק בכלל שאנחנו מצהירים מראש שאנחנו אנשי ימין, אנחנו יכולים להישאר ימנים, יכולים גם להילחם מבפנים, כפי שזה היה גם בעבר בממשלות אחרות. אבל מה עשו הבית היהודי בקדנציה הקודמת או שתי קדנציות קודם?
Okay.
הם אמרו אנחנו נילחם מבפנים ונעצור את שרון כדי שלא יפגע.
עכשיו מתבררת העובדה שחייבים מפלגות שמתירות מראש על איפה הם הולכות כדי לחזק את הגוש, הרי בסוף
בוודאי שזה גם אינטרס של ש"ס. לא פוצלים מראש. אם ראש הממשלה ביבי נתניהו ימשיך להקים ממשלה, ש"ס תגיד לא, אנחנו לא רוצים להצטרף כי אנחנו התחייבנו לבוז'י הרצוג. אנחנו לא פוצלים מפלגה ובאים ואומרים מראש אנחנו לא שותפים איתך ולא נהיה שותפים בעתיד. אני חושב שזה טעות טקטית.
אני מצליח לחדד את ההבדלים ביניכם. אני חושב ש... לא יודע אם תסכימו איתי, אבל לפחות כך זה נשמע מהצד. מי שם את מה בסדר עדיפויות? האם עולם התורה יותר חשוב מימין וארץ ישראל והסוגיה הזו?
אתה יודע טוב מאוד שזה...
יוני, רק ברשותך, תרשה לי להשלים. בוא רק תכבד, תרשה לי.
אני אומר אותו.
לא, אתה יכול לחלוק אליי עוד 20 שניות, אתה תוכל לחלוק אליי. אני רק רוצה להסביר עד הסוף מה אני אומר. כלומר, יכול להיות שש"ס אומרת, אולי נשב עם הרצוג בתנאי שנשמור על האינטרסים של עולם התורה, ואתם אומרים, לא נשב עם הרצוג, הגם אם זה יהיה העדיפות היחידה שיש כדי לשמור על עולם התורה.
אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, האם הרצוג וציפי לבני, ציפי לבני במיוחד, שהחריבה את בתי הדין הרבניים, שפגעה ככל יכולתה וכל מה שקשור למבנה הרבנות והרבנים. ציפי לבני שתמכה בפירוק מבנה המשפחה היהודית, וכולנו יודעים למה אני מתכוון. האם זו אותה ציפי לבני ובוז'י הרצוג שישמרו על עולם התורה? כולנו יודעים שלא.
אי אפשר
לדעת. הם לא ישמרו, אבל אנחנו נשמור עליהם שלא יתגיעו. תסלח לי. אני רוצה לומר משפט אחד. ש"ס תיכנס עם ציפי לבני. אפשר לומר משפט אחד, בבקשה. הרי ש"ס יהיה לה את התנאים לכניסתה לקואליציה כזו או אחרת, ולא משנה
אוקיי,
מי.
טוב.
כשאתה אומר ציפי פגעה, ראש הממשלה שלך הוא הפוגע, הוא הראשי. תסלח לי, לא רוצה להגיד שהוא ראש הפעור, אוקיי. אבל הוא היה האיש המרכזי שנתן יד לכל המלאכים האלה.
אוקיי, אגב, אפרופו אם אנחנו מדברים על חוקים, אז חוק אחד שככה אני נזכר בו לפחות בסוגיית לימודי הליבה, החוק של גם היה קשור בזמנו לחבר הכנסת משולם נהרי, אפילו ערבים היו בצד של החרדים. יוני שטבון, אותה הצבעת נגד.
אני הצבעתי נגד, וגם עמדתי שם והייתי בוועדת החינוך, ודרשתי, והצלחנו ברוך השם בוועדת החינוך, לדחות את הגזירה הזו שהייתה בחוק ההסדרים, בחוק נהרי, שפוגע בתלמודי התורה החרדים.
כן, אם הממשלה לא הייתה נופלת, זה היה עובר.
נכון, אתה צודק שברכב הקואליציון הנוכחי, שיש בה את יאיר לפיד.
לא, בסדר, לא תמיד ההצבעות.
אני מסכים, ונכון, ברוך השם שהממשלה הזאת נפלה.
כן. השאלה היא, למה הצבעת אז בהתחלה, כמו שהצבעת? אבל אמרת, חבר הכנסת צעיר, שיקולים קואליציוניים.
היו איתי בוועדת החינוך, וראו איך נלחמתי כדי למנוע את חוק ההסדרים ונפילתו של חוק נהרי, וגם משולם נהרי בעצמו ישב איתי בישיבות כדי עבדנו ביחד יד ביד. אז בסוגיה הזו, אני נאמן ברוך השם ככל יכולתי לעולם התורה, לארץ ישראל, ולהיות מחוברים לכל עם ישראל כאחד, בעזרת השם.
אוקיי, אנחנו עדיין נעשה את מלאכת חפש את ההבדלים. בכל מקרה, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, ערב טוב.
חבר הכנסת יוני שטבון וחבר הכנסת הרב ניסים זאב. אגב, ניסים, חבר הכנסת זאב, רגע, לפני כן, שאלה אחרונה, אגב, אתה נשאר באותו מקום ברשימה?
מה זה אותו מקום? בעזרת השם, אני גם מוהל ביום השמיני, אני יהיה שמיני, אני מקווה שכך יהיה בעזרת השם.
אוקיי, טוב, בהצלחה רבה. תודה רבה לך.
שיהיה הרבה סייעתא דשמיא, ואני מאמין שאנחנו ש"ס לא תיפגע, כי בסופו של דבר...
טוב, זה כבר תעמול, לא, זה תעמולת בחירות. בוא, עצור, הבנו, תודה רבה לך ובהצלחה. חבר הכנסת ניסים זאב, תודה. אנחנו עכשיו רוצים לפנות לעוד שניים על הקו. שלום לברק צברי.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם.
נציג מפלגת אישי, אבל באלעד.
כן.
לא קשור לאלי אישי. במקרה, קראתם למפלגה לפני שנתיים אישי.
כן, יש עוד כמה מפלגות כאלה בארץ, דרך אגב, בקטע המוניציפלי.
אוקיי.
שקמו לפני מספר שנים, אישה.
אתה יום סגן ראש עיריית אלעד, ומייצג את קהילת התימנים באלעד, ואתה אומר לא רק, אלא בכלל את התימנים.
האמת שיצא שבאלעד אנחנו מייצגים את כולם, ברוך השם, אבל... כן יש דגש למען הגילוי הנאות, וכל, יש לנו מאוד קרבה מאוד גדולה לכל הרבנים ולכל הקהלים מסביב מחוץ על אלעד גם כן.
כשאנחנו מדברים למשל על חב"ד, אז יש את כבוד קדושת הרבי מלובביץ' שאמר דברים מאוד ברורים בנושא ארץ ישראל, בנושא השקפה, בכל מיני עניינים, ואפשר להבין שחב"ד מנהלים מסע ומתן עם מפלגות, כי הם רוצים לקדם את אותה תורה של הרבי מלובביץ'. כשאנחנו מדברים למשל על החרדים העובדים, אז הם באים ואומרים, אנחנו רוצים לקדם תעסוקת חרדים, את מעמד גיוס החרדים, תקציבים לכל מיני ישיבות שקשורות לציבור הזה, אז אתה יכול להבין שהם מנהלים מסע ומתן. על מה התימנים מנהלים מסע ומתן?
זה לא בדיוק ככה.
על מחירה, בזול של...
לא, אנחנו מדברים... לא, יקרי, לא, אל תעשה מזה, אל תלך לכיוון הזה. אנחנו, קודם כל, כמו שאמרתי...
זה שאתם תימנים, זה...
שנייה, אפשר... אבי, אני אתן לך לדבר, אל תדאג.
בבקשה.
אני רק אומר, לגבי הציבור באלעד, כמו שאמרתי, אנחנו לא מייצגים את הציבור התימני, אני התחלתי ואמרתי את זה. האמת שעבו לנו הרבה דברים, גם בקטע המוניציפלי וגם בקטע הארצי, ובגלל זה התגייסנו למערכה הזאת של הפוליטיקה, כי הבנו שהבירוקרטיה בכלליות זה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מקשה. זה לא, האמת, לצייר את זה תימני בלבד, או מרוקאי לבד, או אשכנזי לבד, זה לא עובד. זה לא עובד וזה לא הכיוון שלנו. הכיוון שלנו, במקרה, האנשים שמכירים אותנו וקרובים אלינו, הם באמת תימנים, זה יצא ככה, אבל זה לא הכיוון שלנו. הכיוון שלנו באמת, ממש לפשט את הבירוקרטיה הישראלית, שממש מדירה... שינה מעיני כל איש ואיש בישראל.
אבל זה גם אני חושב הונגרים ומרוקאים ובוחרים וגרוזינים חותמים על כל מילה,
במה...
אתה מבין מה אני מנסה לשאול?
אני בדיוק מבין מה אתה מנסה לשאול.
אז תן לי תשובה, אני בוא נקצר את התהליך.
התשובה היא חדה. אנחנו במגזר שלנו, עם כל הרבנים שלנו וכל המנהיגים שלנו, החלטנו שאנחנו צריכים ייצוג מאוד מאוד חזק בכנסת, על מנת לפשט לנו את הבעיות שלנו, הבירוקרטיות שלנו, אם זה במוניציפלי, אם זה בארצי, אם זה בעזרה הדדית לכולם, אבל לא יודע, לאו דווקא תימנים. לא יודע, אוקיי, אבל אני חושב נישה של תימנים.
אז בואו קודם כל נצא מהנישה של תימנים, זה בתחילת השיחה. אז אתה מייצג את עצמך וקבוצה של אנשים שתמכו בך באלעד, בלי קשר למוצא הדתי שלהם.
יוצא
אנשים
בגדול.
אנשים חושבים שאתה טוב, שיש לך יכולות.
יוצא בדיוק, זה פשוט.
בלי
זה
קשר, זה שאתה שניין. במקרה תימני, קרה.
נולדנו ככה.
בדיוק.
ודרך אגב, הם נהנים מזה. אתה שומע אותי?
כן, מי זה על הקו שם?
לא יודע, אני נמצא ברכב שלי.
כנראה שאני על הקו, ושמתם אותי פתאום על ה... הורדתם אותי מהספיקר.
או, אז זה יהודה.
אז נגיד שלום גם לברק סברי.
שלום יהודה.
מי זה?
שלום ברק מדבר יהודה אבידן.
יהודה, מה שלומך?
אני לא אפריע לך, אבל תזכור אבי שאני צריך עוד לדבר איתך על השיחה הקודמת שלך, יש לי כמה דברים מאוד מפתיעים בשבילך.
נו, כבר פנית לרשות השנייה.
לא, לא, ממש לא, אני בסך הכל רוצה לתקן אותך על כמה טעויות שיתעו אותך בשידור, ואני לא אתן שיתעו אותך בשידור. אבל בוא ניתן לברק צברי לסיים.
אוקיי, לא, לא, אני רק רוצה לשאול אותך, יהודה, אנחנו מדברים עם ברק צברי, ואתה שומע כמוני, כמו כל עם ישראל, שהוא מנהל סוג של מסע ומתן, הוא עוד לא החליט אם הוא בשעס או לא בשעס, הוא היום נציג מטעם שעס, נכון?
אני רוצה להזכיר לברק צברי שהריצה שלו באלעד היא הייתה בתמיכת ובעידודה של תנועת שעס עם מועצת חכמי התורה, ככה שצריכים לזכור שגם ההישג שלו שהגיע שם שייך לשס בדיוק כמו שהוא שייך לכל הציבור שם.
אז מה קרה ברק? התאכזבת משס?
מאלעד הוא התאכזב בטוח, זה אנחנו יודעים, אני לא יודע אם משס.
אני יכול לדבר, אני לא, כאילו, לא, קודם כל לא הבנתי איך זה שיהודה נתקע לנו ככה ונדחף בתוך...
אין לי מושג, גם אני התגעתי לזה, אין לי מושג. אני לא יכול לדעת,
זה אבי, זה ממש נחמד, זה משרשע מה שעשיתם פה.
הוא ממתין לו, הוא ממתין על הקו לשיחה מיד אחריו.
לא, אני אמרתי, אני לא אפריע עד אתם.
וזה בטעות,
ואני... יהודה, אתה
היית מבעי, יהודה. ברק, מי שנכיר אותי יודע שאני אף לא מחכה תמיד אני נדחף. אז בוא, הפעם לך אני אתן אבל, אני אחכה בסדר.
אני מחכה בסדר.
לא, לא, יהודה, תישאר, תישאר על הקו, זה בסדר.
אוקיי.
בוא נדבר על הדברים, יהודה, אם אתה רוצה, אני בשמחה יכול לדבר איתך.
יהודה, אתה רוצה לעבוד ברדיו?
אני לא יודע אם יש מקום בשבילי, אני יודע שם, האמת נכון, כל כך הרבה עזיבה יש בכלל תקשורת, יש לעיתונאים.
בחמש דקות הקרובות יש לך מקום, אם יש לך זמן, אז יש לך כבר מרויין על הקו שקוראים לו ברק צברי, והמיקרופון שלך.
טוב, בואו קודם כל נשמע את ברק עד כמה מקום אני שומע מאתמול היום, ממקום שלישי עד מקום שביעי, עד כמה זה אקטואלי המקום השביעי בשבילך ברק, או שעדיין אתה מתעקש על הרביעייה הראשונה?
על מה אתה מדבר, בשעס?
לא, שמעתי שאלי ישי מנהל מסע ומתן איתך.
גם היום ניהלנו מסע ומתן גם עם שעס, לא ידחו לך בתנועה שישבתי איתם היום?
מעניין, כמה שאני יודע, בשעס לא מנהלים מסע ומתן, בשעס יש מסע ומתן רק אחד, שמועצת חכמי התורה היא מנהלת המסע ומתן, חוץ מזה אני לא יודע,
אתה רוצה יהודה שנשים את אבנר אמר על הקו?
נו, יופי, אז אם ככה, קודם כל יש לך מניות שאין לה...
רגע, אבי,
לא, זה חשוב, זה חשוב.
אני חושב יש פה סקופ, עשו פה משהו, שס.
דקה, קודם כל זה חשוב, זה חשוב.
אני מציע, אבי, שתרים, תשים את אבנר אמר על הקו, ונשמע אם לא ישבנו איתו למסע ומתן.
אז אנחנו ננסה לאתר אותו.
קודם כל זה חשוב שמנהלים איתך מסע ומתן, זה מעלה חשיבות מסוימת, ותנצל אותה. זה תהילת עולם שחולפת, אז תנצל אותה.
טוב.
למה לא?
יהודה אבידן, בוא, אתה איתך היינו אמורים לשוחח עוד כמה דקות על נושא אחר, אז בוא ברשותך.
אני אמתין בסדר.
תודה.
אני אמתין.
ברק, סליחה ככה על כל הזה. בוא נחזור מההתחלה.
לא, זה בסדר. אני לא מבין לאן הוא רוצה להגיע, אבל זה בסדר.
עזוב, בוא ננסה רגע להבין. אתה היום, נכון לעכשיו, יודע במי אתה תומך בבחירות הקרובות?
עדיין לא.
עדיין
מה
לא.
מה זה אני? בסופו של יום אני
אתה צריך... אתה ואת מי שאתה מייצג.
שלנו. בסופו של יום אני צריך להביא לרבנים שלנו את מה שיש לנו על השולחן.
מי הם הרבנים שלכם?
והם יחליטו.
מי הם הרבנים?
יש לנו מספר רבנים. האמת שאחרי היום בבוקר הבנתי שעשו אמוש על כמה מהם. אז עזוב, יש לנו רבנים חשובים מאוד.
מי עשה אמבוש? בוא תדבר, ספר. אתה ככה שולף פה סקופים.
כולם יודעים, לא צריך להוסיף. אני פשוט האמת לא רוצה לגרום להם.
הגאון הגדול הרב שלמה מחפוד?
אני אסביר לך. אני לא רוצה לגרום להם פשוט לחצים מאוד מאוד רציניים כמו שהופעלו עליהם היום. ואני ממש ממש, אולי עשיתי טעות של תמימות פוליטית אישית שלי, חשבתי שאם אני מציין עובדות ומציין דברים ברורים, אז לא ייכנסו גורמים כאלה ואחרים okay. לרבנים שלנו, אז תן לרבנים שלנו לנוח, הם יחליטו, ויש לנו עוד חודש ומחצי בערך לבחירות, הם גם יצאו באופן רשמי ומסודר.
כן, אבל יש עוד שלושה ימים לסגירת הרשימות, ואם אתה רוצה להיות חבר כנסת בכנסת הבאה, אתה צריך לסגור עניינים בשלושה ימים.
נכון, אבל אני לא סוגר את העניינים עם אבי מימרן, אני סוגר את העניינים עם עם האנשים הרלוונטיים שמחליטים.
אז זה לא עוד חודש וחצי שהאנשים הרלוונטיים צריכים להחליט, הם צריכים להחליט עכשיו.
האנשים הרלוונטיים שצריכים להחליט עוד חודש וחצי, זה בשביל שהקהל, הציבור ידע, הציבור הכללי מה קורה. האנשים שצריכים להחליט לגבי המיקום שלנו בכנסת, או לגבי המסע ומתן, זה לא כבודו.
הבנתי.
ולא יהודה אבידן דרך אגב.
ברור, זה הרבנים.
כן, כן, כן.
כלומר שיש רבנים, או אתה מנהל בשמה, מסע ומתן כרגע בין ש"ס לבין אלי ישי, כדי לנסות ולמצוא את עצמך באחת מהמפלגות הללו בכנסת הבאה.
ממש כך.
אוקיי. כשאתה מדבר עם ש"ס, מה אתה שומע?
תשאיר לנו את זה, אני לא רוצה לדבר על זה מעגלי היתר כרגע, אבל ישבנו איתם היום, גם כן, הנה להפתעת יהודה אבידן, הוא בטח בזמן הזה מרים טלפון לאבנר אמר, אבל...
עזוב את יהודה אבידן, בואו, לא על הכל, עזוב.
לא, אתה לא יכול, אבי, אבי, בוא נהיה כנים קצת, בוא נהיה קצת כנים. יהודה אבידן נדחף, אבל הוא אמר שהוא כזה תמיד, אבל זה בסדר. אז אני אתן לי, אם אני מדבר על יהודה אבידן, קצת גם לי מותר להידחף קצת.
אין בעיה,
קליל,
זה בסדר. אז הפתעת את יהודה אבידן. אז עכשיו אתה מנהל מסע ומתן טוב. עם ש"ס, ומה אתה שומע משם?
אני שומע משם שהם מאוד רוצים את הקולות של התימנים. הם מאוד מאוד רוצים אותנו. מאוד, אין ספק. באותה מידה אני שומע גם את אותם קולות מהתנועה השנייה, מהתנועה של ביחד של אלי ישי. אנחנו נשקול, כנראה כבר בחר, אנחנו נדע בדיוק לאיזה כיוון אנחנו הולכים.
מה אתה שומע מאלי ישי? יש לך הבטחה למיקום ריאלי ברשימה?
מה זה? מה זה? לא שמעתי אותך?
מאלי ישי, יש לך הבטחה למיקום ריאלי ברשימה?
רק ריאלי. אנחנו לא מתעסקים את דברים שלא ריאלי, מכירי. רק ריאלי. אנחנו לא, אני לא הולך ל... ממש
אבל יש לך מילה ממנו? יש לך הבטחה? יש לך הבטחה מהמפלגה שלו שאתה שם? זה תלוי בך עכשיו?
אבי, אנחנו נודיע את זה, נודיע את זה בעזר השם, מחר אולי אחר הצהריים, מצד הערב, נודיע את זה רשמית, מסודר. רק תעשה לי טובה שאם יהודה אבידן מדבר.
לא, לא, בוא תשאר, אתה יודע מה? עזוב, בוא תשאר על הקו רגע, בוא נשמע את הרצה.
אז שייתן לי להגיב, שייתן לי להגיב גם.
אני אחראי, ייתן לך להגיב כבר.
על הכיפק.
אגב, בסוגיית הגאון הרב שלמה מחפוד, נמצא איתנו אחד מבאי ביתו הקרובים, הרב יחיאל לוי.
שלום וברכה.
עליכם השלום. מה דעתו של הרב בסוגיית הבחירות?
מה דעתו בסוגיית הבחירות? הוא נתן את החתימה שלו לתמוך במועצת חכמי התורה.
כלומר, יש חתימה...
אתה רוצה לשמוע ממני תגובה על זה?
בבקשה.
ביום חמישי שבוע שעבר ישבנו עם יחיאל לוי מבאי ביתו של הרב, ועם הרב ביחד. ויחיאל, תקן אותי אם אני טועה, בסדר?
כן.
תקן אותי אם אני טועה. עם יחיאל לוי ועם הרב ישבנו, הרב מכיר אותי כבר שנים. יחיאל, הרב אמר שאני איש אמת, זה נכון?
הרב אמר שאתה איש אמת והוא גם אוהב אותך.
יופי, עכשיו תן לי להמשיך. והוא גם אמר עוד
כמו שהוא אומר לכל יהודי,
רגע,
הוא אומר לו שהוא אוהב אותו מאוד מאוד, והוא מוכן לעשות בסביבה הכל כמו כל יהודי שמקיע עליו, כמו המאות יהודים שמגיעים עליו מדי יום.
יחיאל, יחיאל, יקירי, בואו נעבור שלב שלב, אחר כך דבר, תגיד מה שאתה עושה. הרב אמר שאני איש אמת, זה נכון?
נכון.
הרב אמר שיש לו פינה חמה בלב אצלו, נכון? בשבילי, נכון?
נכון, כמו לכל יהודי.
יופי, הרב אמר שהוא מעדיף אותי על פני כל נציג אחר, זה נכון?
לא.
יחיאל.
הרב אמר לך, שהוא לא נותן לך שום תמיכה, הוא אמר לך את זה במפורש.
אתה,
מה אתה רוצה שאני אזכיר לך שביקשת מהרב, הרב יחתום לי, הרב יוציא לי מכתב, הרב אמר לך, אני לא נותן שום תמיכה.
יחיאל, יחיאל, יקירי, בוא נחזור לשיחה הקודמת. רק שתדע שלפני בערך שעה וחצי בערך, אבי בדיוק שדיברנו לפני כן, לפני התוכנית, אני הייתי על הקו עם הרב הגאון שלמה מחפוד. אני בשלב זה, בגלל הכבוד שלי לרב הגאון שלמה מחפוד, אני ממש מבקש לא לדבר, לא להמשיך לדבר על הנושא הזה. ואיתב, יחיאל, תחשוב טוב על הדברים לפני שאתה עונה לי, איתב לשנינו אם אנחנו לא ניתן על גלי האתר, ככה לדבר על הרבנים שלנו, בסדר?
חס וחלילה, הוא רבי ומורי, והוא עטרת ראשי, והוא...
יחיאל, עזוב, בוא, שורה אחרונה, יש לך חתימה של הגאון הרב שלמה מחפוד למכתב תמיכה במועצת חכמי התורה?
אין ולא יהיה.
לא יהיה, הרב לא חותם.
אחי, אבי, 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 תקשיב.
לעולם לא נדע מה דעת.
נו. אבי, אבי, תקשיב. ברגע הזה, אני מציע לעצור את זה מפאת כבודם של הרבנים שלנו.
אם זה פוגע ברבנים, אנחנו נעצור את זה מיד. בכל מקרה, שמענו את דבריו של מבאי ביתו, אפשר לומר אפילו המשבק של הרב שלמה מחפוד. הרב יחיאל לוי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אז בואו נצרף את יהודה אבידן סוף סוף לשידור בצורה רשמית. יהודה.
שלום וערב טוב.
יש לך מה לומר על מה ששמעת עד עכשיו? לפני שאני משחרר את ברק לדרכו?
אני רק אסתפק בזה ואומר שבשום שלב ש"ס לא ניהלה איתו מסור מתן לחבר כנסת, מדברים איתו כמו שמדברים מון פעילים. אני אתן לו יצא קטנה לברק צברי.
יהודה?
שנייה? ברק. אתה לא רוצה עוד שיחה כמו הרב העוזר של הרב מחפוד עכשיו, נכון? נזק אחד כבר נעשה לך היום. שנייה, אני לא מציע לך להמשיך בעוד שיחה כזאת, אבל תן לי לומר את הדברים, והציבור ישפוט מי יותר דובר אמת, מי חושב, מי מאמין יותר, אתה תאמר את תגובתך, לא נעשה עוד פעם עימותים בשידורים, אתה תאמר את תגובתך, אני אומר את תגובתי, די ואומר מה שאומר. אני אתן לך עצה קטנה, אבל כשאתה מדבר על מפלגה חרדית, כשאתה מנהל מסע ומתן, וכששאל אותך אבי מימרן, למי הצבעת? ואתה עדיין אומר שאתה עדיין לא בטוח, ואתה לא יודע למי אתה מצביע, ואתה בשלב כזה מנהל מסע ומתן, ואתה רוצה חבר כנסת, אני מציע לך לחזור בחדר לאיזשהו מקום, ללמוד קצת עוד פרק, גם בהלכות אמונת חכמים ודעת תורה, וגם בהלכות פוליטיקה, ותראה שעשתה כמה טעויות היו מאוד קשות בשידור, אבל אני לא מאשים אותך, אתה חדש בפוליטיקה, חדש אולי בשירות הציבורי, מותר לך לטעות.
אוקיי, שים נקודה, יהודה, הבנו את הדברים. ברק, תגיב.
יהודה יקירי, לפני שאתה מלמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות.
לא, עיקר קטנה.
רגע, תן לי לענות.
בבקשה.
כל מה שאני עושה, אולי זה נראה לאחרים, אולי כטירון פוליטי, אולי זה נראה לאחרים... האמת שאני מצהיר אותה ואומר אותה את העובדות איך שהם, אולי לאחרים זה נראה כאילו תירות פוליטית. אני מציע גם לך, לבדוק טוב מאחרי הקלעים מה קורה, לפני שאתה שם את הדברים ככה על השולחן.
הציבור מכיר אותי, יודע שכשאני אומר דברים, יש בהם אחרי, הנה אני אומר עוד פעם בשידור,
אוקיי,
בשום
אוקיי,
שלב,
אין צורך לחזור.
לא ניהלו איתך. אוקיי, בוא, אבל אבי, יש עוד מה לומר בנושא, אז בוא נשחרר את ברק כמה דקות.
עד כאן מציינו בעניין הסוגיה הזו של התימנים, וברק צברי, תודה רבה לך, סגן ראש עיריית אלעד ברק, תודה.
שורות טובות, ערב טוב.
אבי, תראה,
אני שמעתי את השיחה שלך עם יוסי סילבון. ואתה יודע מה, היה לי מספיק זמן, בטעות שמתם אותי על הקו, ואני רוצה להיכנס איתך...
רגע, בואו נעשה גילוי נאות, לא היית בטעות על הקו, אתה היית אמור עכשיו לדבר בשידור.
לא, בטעות שמעו אותי על הקו.
נכון, שמעו אותך, ואז כבר...
נכון,
בדיוק.
אבל הייתי על הקו הרבה זמן, גם בשיחה של יוסי סילבון. ואני נכנס לאתר הכנסת, הדבר מאוד פשוט. ואני מסתכל בהצבעות של יוסי סלבון, אז הוא אמר לך שעל חוק נערי הוא הצביע נגד, נכון?
כן.
אז תוך כדי שאנחנו מדברים, אז אתה יכול להיכנס לאתר הכנסת, ולהיכנס ללחוץ על הכפתור שלומדים שם מה זה ועדת על חוק נערי, והנה שישה ח"כים הצביעו נגד, בעד החוק, ביטול החוק, ביניהם יוסי סלבון, היחידי שהצביע נגד, פלא, משולם נערי. ועוד, אנחנו הולכים הלאה לחוקים אחרים, ואתה רואה שאת יוסי סלבון, בנושא של, הוא דיבר על בתי הדין הרבניים, שהיא ניסתה להרוס כל חלקה טובה, נכון? ויוסי סלבון הצביע בעד בחירת הרב הראשי אחד לכל עדות ישראל, והוא הצביע בעד, איך זה נקרא, חוק של... לאפשר מינוי של מי שאינו דיין, נשים וגברים כאחד, לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים.
אני רוצה, יהודה, הבנתי. הוא לא פה כדי לענות ולהגיב, בסדר, הבאת עוד רשימה.
לא, לא, הוא לא צריך לענות, כי אני קורא מאתר הכנסת, פתיחת אזורי רישום לנישואים, גם הוא בעד, כל נושא המועצות הדתיות, גם הוא בעד. בוא, זה שהוא הצביע בעד ביטול חוק הגיוס.
יהודה, אני רוצה להתקדם. בוא, ניהלנו כאן שיחה ביום חמישי זה היה, או רביעי שעבר. איך נאמר? לא אהבת.
שהייתה לא הוגנת, אני חושב, אבל מותר...
פנית לרשות השנייה, ועכשיו אנחנו מעלים אותך שוב לשידור, והנה, אני מנסה לקדם איתך עניינים, ובוא נעזוב רגע את שטבון. תן לי בקצרה את ההבדלים בין ש"ס לבין מפלגתו של אלי ישי?
תראה, לאיפה להתחיל? בוא נתחיל. תראה, קודם כל, ודאי שכשיש לך מפלגה, כשיש לה דעת מועצת חכמי התורה, ולא עם כל הכבוד, ואנחנו מכבדים מאוד את רם הזוז, אבל מקובלנו ככה, שוודאי יחיד ורבים הלכה כרבים, ודאי שיש מועצת חכמי התורה שכל רבני ישראל ממשיך שמרן מינה אותם, מרן הרב עובדיה, אז אתה לא יכול לקחת עכשיו מפלגה שחברה לרבנים, שאני לא רוצה לומר לך את דעתם, מה הם אמרו על הרב עובדיה ועל ספריו, מה הם אמרו על עולם התורה, וזה שעכשיו תורת ישראל, ארץ ישראל חשובה להם, והם נתנו יד והיו שותפים לכל חורבן עולם התורה, okay. ועכשיו פתאום זה הכל מקבל הכשר. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו סבנו כבר מהמפלגות שכל פעם, פעם אחר פעם, מפלגות שעד אוק רצים לקבל כיסא. ש"ס היא לא מפלגה שקמה מהיום, ש"ס היא מפלגה שקמה עם עולם, והקימה את עולה של תורה, את עולם הרבנות הספרדית, ישיבות, בתי כנסת, בתי מדרשות, מקוואות. אי אפשר ביום אחד לא ולמחוק ולהגיד, הנה אפשר להגיד. עכשיו, מי שרוצה לעשות טסט, שנייה, מי שרוצה לעשות טסט, זה לא אנחנו. עכשיו, ברור לכולם, ואני מציע לך לבוא וללמוד גם כן, גם כן מפלגה שמראה שהיא על גבול החסימה, הסכנה להצביע למפלגה הזאת זה לאבד מאות עשרות אלפי קולות.
זה סוגיית אחוז החסימה. יהודה, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך הערב הזה. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים
לבזוזות. אני מציע שפעם הבאה כשנותנים לחבר כסף שאומר דברים, תוך כדי שידור אפשר לחוץ על כפתורים ולראות תשובות ולגלות שאנשים דוברים לא אמת בשידור, וזה דבר שמאוד מפריע.
הגבת, הסברת, שמענו את הצד השני של העניין. תודה רבה יהודה אבידן.
ואני שמח על כך. תודה,
כל טוב. אנחנו שווים מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו לקראת סיום השעה הזו, השיחה כאן עם ברק צברי, סוגיית ההצבעה של התימנים גוררת הרבה מאוד תגובות. קודם כל אנשים כותבים שיש נציגים לעדה התימנית וקוראים להם הרב משולם נהרי, הרב יואב בן צור והרב, וכמובן שהולכים אחרי הגאון הגדול הרב בעדני. אחרים כותבים שהוא מייצג את עצמו, אחרים טוענים שהוא חייב להיות בכנסת, כל מיני תגובות של מאזינים שמגיעים לכאן לאולפן. בכל מקרה אמרנו בכותרות הערב כי יש איזשהו מסע ומתן עם עם שלם של הרב חיים אמסלם, הכחשה מכל הצדדים, גם מהצד של מפלגת יחד העם איתנו וגם ממפלגת עם שלם מכחישים, אין מסע ומתן הם אומרים, הכל מדובר על שמועות. ואנחנו בשעה הבאה נמשיך לבדוק מה קורה שם ברשימות לקראת הגשתן ביום חמישי, השקת הקמפיין של יש עתיד הערב הזה, כינוס פעילים של העם איתנו הערב, מי בדיוק מופיע שם, נהיה גם ביהדות התורה, שיוב סביב סוגיית נאומו של ראש הממשלה, וגם על מגעים, מסע ומתן של נציגים חבדניקים שמסתובבים בחצרות רבנים ומנהלים מסע ומתן פוליטי. רבני חבד אומרים אסור לחבדניקים לנהל מסע ומתן פוליטי, זה בניגוד לדעתו של הרבי. מה בדיוק קורה שם? נשמע בשעה הבאה. אסתי פלד העורכת, סגי פרלמוטר וישי פופובסקי על הביצוע הטכני. כאן באולפן אבי מימרן, שווים מיד לאחר חדשות השעה 8.
המהדורה המרכזית עם אבי מימרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
אנחנו פותחים את השעה השנייה, שוב שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית, העורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני שי פופובסקי, ואנחנו עם תגובה שהיינו אמורים להביא בשעה הקודמת, הרב אבנר אמר, שלום לך.
שלום וברכה.
ערב טוב, היה כאן ברק צמרי, סגן אושריית לעד, שאמר שישבתם היום, ניהלתם מסע ומתן, והוא ניהלתם סוג של שיחה על מיקומו ברשימת ש"ס לקראת הבחירות. תגובתך.
קודם כל, אני לא מוסמך לנהל מסע ומתן, ודאי לא בשם אריה דרעי. סך הכל איזה ידיד משותף, לי ולרב רצבי ביקש להיפגש, לראות מה אפשר לעזור, שיהיה נציגות לעדה התימנית, שאנחנו מאוד מכבדים ומעריכים את כל הקהל החשוב הזה של התימנים, ואני אמרתי ש אני לא חושב שיש על מה לדבר לגבי חבר כנסת, שיביאו הצעות אחרות שאפשר לדבר עליהן בצורה זו אחרת, שעניין נאמנים אליהם, או הצעתי להם שהרב יואב בן צור, הוא יבוא ויגיד שהוא מייצג אותם נאמנה וכדומה, וכל מיני דברים בסגנון הזה, אבל ודאי שהוא מבין, והצערתי זאת, הלוך וחשוב, שאני לא בא איתם, הרב אריה דרעי, ואני לא מוסמך, ואני לא שייך לקבוצה של מסע ומתן בתנועת ש"ס.
אוקיי, זו תגובתך, הרב אבנר אמר, תודה רבה.
בבקשה.
ערב טוב ובהצלחה. אנחנו רוצים להמשיך מכאן לעוד מפלגות, שגם הן לקראת הגשת הרשימות ביום חמישי הקרוב, עד יום חמישי הקרוב, בין היתר כמובן יהדות התורה, שם יחסית הרשימה סגורה, עוד לא ברור מה קורה עם הנציג של ויז'ניץ, אבל אנחנו כרגע לא נכנסים לזה עד שלא נשמע דברים ברורים, כמובן שמועצת גדולי התורה של כל פלג בתוך יהדות התורה תאשר את רשימת חברי הכנסת שלה, ובכך כאמור הגשו להגשת הרשימות. שלום לחבר הכנסת הרב מאיר פרוש.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. בוא נדבר קודם כל ברשותך, לפני שנגיע ליהדות התורה, אתה מכיר את ההיסטוריה של הפוליטיקה החרדית, גדלת בבית, אביך זיכרונו לברכה, היה שלוחה דרבנן הרבה מאוד שנים. עד כמה היהדות החרדית הפסידה ממפלגות קטנות שלא עברו את אחוז החסימה בהיסטוריה הנראית לעין, בוא נגיד ב-20-30 שנה הקרובות?
אני מדבר על מהתקופה שאני נמצא לכנסת, מדף שנולבה ו-96, שמונה מערכות בחירות, ובכולן היהדות החרדית הפסידה קולות בגלל רשימות שבסופו של דבר, רשימות שציבור גם חרדי, אולי גדול, הצביע עבורם והם לא עברו את אחוז החסימה. בדרך כלל זה, וכל מערכת בחירות עשרות אלפי קולות.
אוקיי. האם אתם כחברי כנסת ראיתם בחוש, או לא יודע, בכל פעם, בכל מערכת קדנציה בפני עצמה, עד כמה הקולות הללו היו חסרים לכם בזמן אמת?
קודם כל, מה השאלה? אני זוכר שבכנסת...
לא, אם אתם בסוף בקואליציה...
לא, אני זוכר... לא... קודם כל, לא הקואליציה זה הכל. אני חושב שגם בקואליציה, והשלטון גם מתחשב במפלגה, אם הוא רואה שהמפלגה הזו היא יציבה, היא מפלגה שהיא מתרחבת, היא מפלגה שהיא גודלת, גם זה יש לה משמעות. זה בנוסף לעובדה שצריך אותך ואת האצבע שלך, גם ההתחשבות והיחס אליך, זה אחרת כאשר אתה מפלגה יציבה, רשימה יציבה, שגם מקבלת את הביטוי בקלפי, מבחירות לבחירות.
אבל לעולם מפלגה...
אבל זה היה... אם שאלת לחלק הראשון של השאלה שלך, ודאי שכן, אני זוכר שב-96 היו חסרים לנו, לקחו לנו, או הסביעו עבור רשימה של אחוז החסימה, יותר מ-12,000 קול, וזה הפסיד לנו את החמישי.
מה זה היה ב-96? תלם אמונה.
אני אומר לך קולות, אתה רוצה להגיד להצביע על רשימות, אתה יכול להגיד אותם. זה לא, אני לא חושב שהתפקיד שלי להגיד לך בדיוק מה היה בכל מקום, אבל אם אתה יוצא מתוך הנחה שאני יודע מה שאני מדבר, אז אני אומר לך שיותר מ-12,000 קול של יהודים שלכאורה יכלו להצביע עבור יהדות התורה, לא הצביעו, שם לא הרוויחו ואנחנו נפסדנו.
אוקיי, הרשימות הקטנות שרצות תמיד בטוחות שהן עוברות ויש להן גיבוי והן משכנעות את עצמן שהן עוברות, הסקרים לא תמיד משקפים.
אז אני בא ואומר לך, בשמונה מערכות הבחירות האחרונות היה לנו את הדברים האלה, ותמיד מי שהתמודד אמר, הנה אני יש לי סקרים עומק, סקרי עומק, אני אעבור, אנחנו עוברים, ובסופו של דבר מה מתברר? הציבור שמצביע עבור הרשימות האלו, אם מישהו יודע בדיוק איך שהחישוב הזה עובד, יוצא שהוא מצביע בעיקר למפלגות הגדולות, אחרי שהרשימה שלו נפסלת והקולות הן הולכות לאיבוד, אז מי שמרוויח מזה בכל מנדט, הרשימות הגדולות הן שמרוויחות הכי הרבה. אז נכון שיש ברשימות הגדולות ליכוד, אבל באותה רשימה, קבוצה של רשימות גדולות, יש גם מפלגת העבודה, והיא לא בדיוק מה שאלה שרוצים להצביע ימין מבטאת. אז אלה שמצביעים לאותם רשימות שבסופו של דבר הקולות הולכות לאיבוד, שידעו שהקולות שלהם מחזקות את הרשימות שהם שמאל.
אני רוצה לדבר על הקשר של חיים חב"ד, בוא לפני זה נדבר על הגאון הרב אשכנזי, זכר צדיק לברכה, גם איתו כמובן היה לך קשר הרבה מאוד שנים, ובכלל הקשר הזה עם חסידות החב"ד, זה בא לידי ביטוי גם בבחירות או שעד הבחירות?
קודם כל, כל קשר עם בן אדם לא יכול להיות רק בגלל שבבחירות. אם מישהו חושב שהבחירות הם הדבר שבגלל זה הוא זז ומזיז, אז פשוט זה לא עובד. זה צריך לרצות לעזור ולעבוד, והקשר הוא קשר תמידי, לא דווקא בערב בחירות. אני, אם אתה שאלת את הרב, על הרב אשכנזי, היה לי קשר איתו במהלך כל הקדנציה, או כל הקדנציות. בבחירות האחרונות הוא באמת רצה לבטא את, את מה שהוא חושב שצריך לעשות, והוא ביקש ממני שאני אבוא לקלפי בכפר חב"ד, כאשר הוא הלך להצביע, והוא עמד על כך שאני אכנס איתו לקלפי, כמובן שכל אחד מצביע מאחורי הפרגוד, אבל זה מה שהיה, ואני חושב שהוא ביטא, מותר לי עוד לדבר ולהזכיר, אבל בבחירות הקודמות, באמת הייתה תזוזה של ציבור נרבד מחסדי חב"ד.
כן, אנחנו מסתכלים על הקלפיות בכפר חב"ד, אנחנו רואים בצורה בולטת בין הבחירות לפני שתיים, שלוש מערכות לבין אלו האחרונות, נדידה גדולה לטובת יהדות התורה.
ויהדות התורה לא צריכה לשקוט על השמיים ולהמשיך הלאה לפעול ולעשות ולבטא את מה שהציבור ששולחים אותה הנציגים עושים, ולהמשיך הלאה. יש עדיין מה לעשות בכל חלקי יהדות החרדית. אני לא הייתי מתנקד דווקא על חב"ד. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהמעגל הזה של אנשים שיש להם ילדים בישיבות, שכל תלמיד הוא מאוים עם גזירת הגיוס, או כל תלמיד מאוים בכך שיתערבו בתכני הלימודים, כל ילד בתלמוד תורה וכל בת בבית ספר וכל מוסדות החינוך החרדי, כל מי שיש לו ילדים במוסדות האלו צריך הפעם לדאוג לכך ולעשות את המקסימום ולעשות את המאמץ ולבוא להצביע. זה לא דווקא חסדות זו או אחרת או קהילה זו או אחרת, זה בכל הקהלים. והיהדות החרדית גודלת, נכון שזה בא לידי ביטוי גם בבחירות האחרונות שיהדות התורה גדלה והיא הוסיפה שני מנדטים. הפעם זה רק שנתיים מהבחירות הקודמות, אז היה ארבע שנים, אבל אנחנו באמת שואפים ורוצים לגדול מעבר לשבע מנדטים.
אכן, הרב פרוש, אתה כמובן מייצג את סיעת שלומי אמונים, ואם נדבר על הבחירות לרשויות המקומיות, באמת שרשמתם הצלחה בהרבה מאוד מקומות, גם באלעד, בבית שמש, בביתר, חיזקתם את העשייה שלכם, גדלתם במנדטים, זה יבוא לידי ביטוי כנראה גם הבחירות הכלליות, אבל אני רוצה לקחת דוגמה למשל, בבית שמש הצלחת להביא קהלים שבדרך כלל לא משתתפים בבחירות. האם זה היה נקודתי בגלל המאבק מול בית המשפט שהיה בבית שמש, או שזה שפתיחת ערוץ חדש עם כל מיני זרמים וקהלים כאלו גם לבחירות כלליות?
קודם כל אנחנו אומרים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל יום זה יום חדש, וכל בחירות זה סיפור בפני עצמו. ואם אתה התעכבת על מה שקרה בבית שמש, למרות שאני יודע לומר, אני יודע לך תחילה לומר שיש הבדל בין בחירות לעיריות לבחירות לכנסת, אבל אנחנו יודעים שבבחירות האחרונות לכנסת, מהציבור החרדי הצביעו יותר, אם כי לא את ה-100% שיכולנו להביא. ואני לא מדבר על כאלה שהם חברי העדה החרדית, שהם ממושמעים למה ש... רבני העדה החרדית קובעים, אני לא מדבר על זה, אבל היו קהלים מתוך הציבור החרדי שבאו בפעם האחרונה להצביע, מכיוון שכולם הרגישו מאוימים, ואנחנו ראינו באמת בסופו של דבר שהכנסת חוקקה חוק, שאם לטעמם לא הולכים מספיק חרדים לצבא, אז אין את ההסדר של בני ישיבות, אלא מבחינתם אפשר לקחתם לכלא, והם פליליסטים כל התלמידים האלה. זה מה שהם חושבים שהם רוצים לעשות, או בכל הגזרות. הציבור הפעם, אני מרגיש את הקופה, הציבור הפעם נחוש, הוא מרגיש מושפל ממה שקרה בשנתיים האלה, הוא מרגיש מדוכה, הוא מרגיש שהוא צריך לעשות משהו שלא היה, משהו שיוכיח שאי אפשר להתעלם מהציבור הזה שקוראים לו הציבור החרדי.
אוקיי, אם נדבר רגע במספרים, בערכות, פחות או יותר, לאיזה מספר קולות רוצים להגיע בעדות התורה הפעם, פחות או יותר?
אני אומר שבפעם הקודמת היו לנו 197, אנחנו לפחות צריכים להגיע ל-215. עכשיו, זה לא דבר שמונח בכיס, זה לא דבר שהוא מובטח, ובבחירות יכול להיות כל מיני וריאציות שונות, ודברים כאלו אחרים, והתפתחויות כאלו ואחרות, תמיד אנחנו צריכים לפעול, אתה צריך בבחירות לפעול כאילו שאתה מתחיל עם האלף הראשון, עם המאה האלף הראשונים. כמובן שאחרי שאתה פועל ואתה מפעיל את הכל, אתה צריך בסוף לראות תוצאות. אפשר להגיע לתוצאות, למספר שאמרתי קודם, אבל בשביל זה צריך לעשות. זה לא דבר שהוא בטוח, אין לך את זה במאה אחוז, זה לא פוגרנט, זה לא דבר שאתה יכול לחתום עליו ולא צריך לעשות כלום. צריך לעבוד כאילו אנחנו מתחילים עם הכל הראשון.
215, 220, זה כבר מביא 8, זה כבר מביא 8 מנדטים.
אל תקרא לילדים תורה, אל תקרא לילדים תורה למוחת הבחירות. אתה שואל אותי, אני אומר שאנחנו צריכים, אחרי שאמרתי, תן לי בבקשה לומר שוב, אנחנו מתחילים לעבוד מהאלף הראשון. אחד ועוד אחד ועוד אחד, כל אחד צריך לדעת שכל אחד, כל חשוב.
ואם כל מנדט יהיה 30 אלף קולות, אז עדיין 7 מנדטים לא מצליחים להגיע לשמיני, זאת הערכה.
אני לא מדבר על מנדטים, כי מנדטים זה תולדה של
אחוז הצבעה, נכון.
כמה שאחוז ההצבעה יהיה. אני טוען שאנחנו מצדנו צריכים לעשות, הקדוש ברוך הוא מבקש מכל אדם, ואנחנו מכירים את זה בחיי היום שלנו, אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו.
חבר הכנסת הרמי פרוש.
לעשות את המוטל עלינו, ואחר כך יהיה מנדטים.
תודה רבה לך על השיחה הזו, ערב טוב.
ערב טוב.
תודה. שלום לכתבנו לענייני מפלגות, כתבנו הפוליטי, גואל ואקרים, שלום גואל. גואל?
כן, אבי ממו.
אתה נמצא בהשקת הקמפיין של יש עתיד?
אכן. מיד נדבר... בראשון לציון, במכללה למינל.
אוקיי, מיד נדבר על זה, אבל לפני כן אתה מדווח לנו על פיצוץ המסע ומתן בין עוצמה יהודית לבין יחד של אלי ישי.
אז אחרי זה בדקות האחרונות אני מדווח שהמסע ומתן למעשה בין אלי ישי יחד איתנו לבין מפלגתו של מיכאל בן ארי, המסע ומתן למעשה פוצץ. סיבת הפיצוץ זה המיקום הלא ריאלי שאותו הם רוצים לתת למיכאל בן ארי. אם אתמול אמר לי, אפילו נשבע לי אחד מאנשי אלי ישי, מאנשי הקמפיין, מהבכירים אפילו במטה, נשבע בנקיטת חפץ שפחות יותר ממקום שש הם לא יקבלו, היום כבר ההצעה הגיעה למקום החמישי, ועדיין אצל מיכאל בן ארי לא רוצים את הדבר הזה, מדברים על כך שהם כבר ביום רביעי יגישו רשימה, כבר ביום רביעי בבוקר. אם הדבר הזה כמובן לא ישתנה, אבי, בימים בפוליטיקה הישראלית וגם בפוליטיקה בכלל, יומיים זה הרבה מאוד זמן, ובהחלט יכולים להיות שינויים. כולם מבינים את הצורך בייחוד, אני גם יודע וגם דיווחנו על זה כבר אתמול, שיש לא מעט רבנים בציבור החרדי לאומי שהם יתנו את התמיכה שלהם הפומבית בכך שיהיה איכות כדי למנוע כמה שיותר איבוד קולות בתוך גוש הימין.
אוקיי, איתמר בן גביר, עורך הדין בן גביר, שוב איתנו הערב גם על הקו. איתמר?
ערב טוב, ערב טוב, אבי.
התפוצץ המסע ומתן, זהו?
כן, עושה רושם, תראה, יש גבול למה שקורה כאן. אני חושב שצריך להיות גם איזשהו גבול לכמה שאפשר לשכנע ולהסביר, ובאמת לתת איזושהי תחושה לאנשים, להחזיר אותם למציאות, להחזיר אותם לקרקע. אני אומר עוד פעם, אני הראשון שאשמח להחזירות גם את אליהו ישי בכנסת וגם את יוני שדמון בכנסת. כרגע הם לא עוברים, כרגע כל הסקרים מוכיחים שצירוף של עוצמה לחיבור הזה, לבלוק טכני הזה, היא זאת שתעביר אותם, היא זאת שתכניס אותם לכנסת. אתה יודע, אחרים במצב שלנו היו דורשים את המקום השני, בנוסף למקום הרביעי. אנחנו הלכנו ממש, כי לא מעניין אותנו כיסות, מעניין אותנו אידיאולוגיה, מעניין אותנו ערכים, אבל מעניין אותנו שיהיה לנו נציג במקום הריאלי. אני חושב שההצעות האלה המבזות, מקום שישי, מקום חמישי, מה זה כל כך משנה? צריך לתת מקום ריאלי לדוקטור בן ארי. זה המינימום שבמינימום.
אוקיי, אז אין מסע ומתן נכון לשלב זה, אתם תגישו רשימה ביום חמישי הקרוב?
לא, ביום רביעי הקרוב, אנחנו לא נחכה ליום חמישי.
ברור, אבל שאתם לא עוברים, אז מה המטרה? אידיאולוגית להראות שאתם בדרך אחרת?
המטרה היא קודם כל לגלות אחריות כלפי עשרות אלפי אנשים שמצביעים לנו ולא ילכו להצביע, לא ילכו להצביע, פשוט יזרקו את הקול שלהם לפח. אז קודם כל אנחנו רוצים להציג דרך, אנחנו רוצים שעשרות אלפים שאנחנו מייצגים אותם יבואו ויצביעו. אני מקווה, אני מקווה שעד אז אלי ישי יתפכח ובאמת יבין שהחיבור הזה הוא חשוב למען תורת ישראל, למען ארץ ישראל. יש כאן גודל שעה, גודל של אחריות, אבל אם לא, אנחנו מחויבים לדרך שלנו, שכפי שאתה יודע אבי, היא לא מתחילה מאתמול, היא לא מתחילה משלשום. אנחנו לא הלכנו לכנסת בשביל ג'ובים,
אז אתם מריצים למפלגה עוצמה יהודית, ידוע שלא תעברו את אחוז החסימה, תיקחו קולות לימין, שוב קולות
אני כופר באמירה שלך לדוע.
הרי שני מנדטים לא הצלחתם להביא, אז איך תביאו ארבעה?
אבי, ידידי היקר, אני לא רוצה לומר שבגלל אמירות כאלה בפעם האחרונה לא נבחרנו. אתה זוכר בוודאי שהיו חסרים לנו 7,000 קולות.
אז אני אומר, אתם תעברו את אחוז החסימה, תביאו 8 מנדטים.
לא, בוא נהיה רצינים, בפעם הקודמת...
אתה לא יכול להגיד באותו משפט שאתם עוברים את אחוז החסימה, ובמשפט השני בוא נהיה רצינים.
לא, כשאמרת 8 מנדטים, אז אני אמרתי בוא נהיה רצינים. בפעם הקודמת היו חסרים לנו 7,000 קולות. אגב, בשנתיים האחרונות עשינו עבודת שטח מאוד מאוד גדולה. אני עדיין, הדלת שלנו פתוחה, אבל המסע ומתן הזה עם אליהו ישי התפוצץ. אנחנו מבחינת האחריות עשינו את המקסימום. אנשים אומרים לי, איתמר, מה פתאום? למה לא דרשת את המקום השני? למה לא דרשת את המקום השלישי? מה פתאום רביעי? עשינו את המקסימום, באמת המקסימום, כדי להציל את עשרות אלפי הקולות של אליהו ישי. וכרגע אנחנו, זה מפוצץ.
אז עכשיו אתם מסכנים גם את אלי ישי וגם את עצמכם, וימים יגידו לאן הסיפור הזה יוביל. עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה לך.
ערב טוב.
חוזרים אליך גואל ועקנין, אתה נמצא בהשקת הקמפיין של יש עתיד, מציגים את רשימת חברי הכנסת.
כן, אם אתה רוצה רק, אתה יודע, באנקדוטה קטנה, מצא את ההבדלים בין משה כחלון ליאיר לפיד, שניהם ביום הצגת הקמפיין עמדו על 9 מנדטים בסקרים, אבל בעוד בזה מציג 11 מועמדים, כאן ביש עתיד מציגים בינתיים, הגיעו ל-20 כאשר את המקומות ה-19, 19 וה-20 תופסות שתי נשים חדשות שלא היו עד עכשיו, אבל אין יותר מדי שינויים למעט כניסה של חיים ילין ושל אלעזר שטרן, שתי אנשים חדשים במקומות הריאליים יש לומר, ב-12 המקומות הראשונים הם נמצאים, וכמעט שאין יותר מדי זוזות, החלק המפליא כאן זה הקטע של הרחקתו של רונן הופמן, רחוק מאוד, כמעט במקום ה-16, אף אחד, במקום ה-18, אף אחד לא חשב שהוא יגיע לשם, הוא היה חק פעיל ביש עתיד, בשורות יש עתיד, כך שזה לא היה ברור מדוע הוא עבר לשם, אבל כמעט ואין שינויים, כולם נמצאים יחסית אותו דבר. מה שכן יש לציין זה האולם המלא, כמות האנשים שיושבת בחוץ וניסתה להיכנס ולא הצליחה, זה יחסית מה שקורה כאן, אומר לי אחד ממנהלי העשייה בכנסת של יש עתיד, אומר לי מה שאתה רואה פה היום זה דברים שאתה רואה כמעט בכל כנס שישנם אנשים שנמצאים בחוץ ולא יכולים להיכנס. הוא נתן פה נאום מאוד רציני, יאיר לפיד, יושב ראש התנועה, הוא דיבר על ההישגים, הוא ניחס לעצמו אפילו את הישג העברת בסיסי צהל לדרום, את מה שנקרא עיר הבדים, דבר שנתניהו מתפאר בו, ואפילו טען שמי שעצר, מי שניסה לעצור את התהליך זה היה יאיר לפיד בשבתו על כשר האוצר, אבל הנה הוא מתפאר בנושא הזה, הוא מדבר על השינויים שהם ביצעו, כמובן שהוא לא שוכח לציין את נושא השוויון בנטל, הוא נקב פה באיזשהו מספר אחוזים מאוד גבוה, שלטענתו השוויון בנטל שלח תוספת של 300% בחרדים שיצאו למעגל התעסוקה, ו-40% עלייה של 40% במספר המתגייסים, בהחלט מספרים שצטרכו לבדוק אותם מול הנתונים האמיתיים, מול גופי התעסוקה ומול הגופים הצבאיים, שלכאורה ועל פי המסמכים שלהם, גם על פי מה ששמענו ממי שאחראי על כל מה שקשור בשירות האזרחי, המספרים הללו לא מתקרבים אפילו למספרים האלו, אבל בהחלט היה פה אירוע מאוד גדול של יש עתיד, נמצאים כאן לא מעט אנשים.
הסלוגן, כאמור, נלחמים על המדינה.
נלחמים על המדינה, כאשר כל אחד מוצג, אז מציגים, מאיר כהן נלחם על המדינה, עופר שלח נלחם על המדינה, זה הסלוגן, עם זה הם ילכו.
אוקיי, תודה רבה לך כתבנו גואל ועקנין. תודה, אנחנו נצא עכשיו לפרסומת, אחר כך נחזור לסיכום העניינים לקראת הגשת הרשימות ועוד כמה עניינים ככל שנספיק, יישארו איתנו.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
פרשננו מני גרה, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
אז בוא רגע לפני שנעבור לעוד נושאים, בוא נעשה רגע סדר. נפתח ברשימתו של אלי ישי. מה סגור? מי נגד מי? מה קורה שם ברשימה? נסגר עוד אחד מצפת. יש דיונים עם התימנים. מה, איזה מקומות פנויים שם? תעשה סדר.
אתה מרשה לי לחבר את זה גם לרעיון של יוני שטבון בפתח המהדורה, נכון?
בהחלט.
אוקיי, אז נדבר קודם כל מה שאנחנו מביאים הערב לפני צהריים לראשונה, על השם במקום השלישי של רשימת אלי ישי, מדובר במיכאל אייש, ראש מוסדותיו של הרב רפאל כהן בצפת.
מוסדות יתד התשובה בצפת.
יתד התשובה, כן, של הרב רפאל כהן, ועל פי דיווחים שונים הוא אמור להיות מייצגו גם של הרב יורם אברג'ל. אין אישורים, יש הכחשות ויש כל מיני עניינים בדבר הזה, אבל שווה יהיה לעקוב מטעם יום יצא, כי זאת צריך לומר בכנות. אני לא בטוח שכוחו לבד של הרב כהן מצפת שווה מנדט ושווה 30,000 קולות. מעבר לזה אני יכול לומר שבבחירות המקומיות, כשנציג מטעמם, גיסו של הרב, התמודד גם לרשותר וגם לרשימה המקומית, לרשימה הוא לא יצליח להכניס נציג אחד בתוך צפת, אז המשמעות של זה לרשימה לכנסת ברורה לכולם, אבל אם אכן מדובר בייצוג מטעם הרב יורם אברג'ל, הרי שזו אופרה אחרת, ולכך נצטרך לעקוב. אבל למה אני רוצה לחבר את זה לדברי יוני שטבון? כי תשמע, המנגינה שאני שומע בדברים של יוני שטבון היא דבר אחד, מי שעומד מאחורי מפלגת אלי ישי, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. בצורה כזו,
בוא ננסה להבין מה האינטרס שלו. אם המפלגה הזו לא תעבור בסוף את אחוז החסימה, זה פוגע ביכולת שלו להרכיב ממשלה. אז מה האינטרס?
יפה, אז לפני לא תעבור, בוא נדבר עוד קודם. לפני זה, קודם כל יש אינטרס לנתניהו להחליש את שס. זה ברור לגמרי. שס משמשת כלשון מאזניים. בכל מקרה החרדים הם אלו שיקבעו את עתיד הממשלה.
בגלל ששס לא באה ומצהירה, אנחנו הולכים עם נתניהו, לא משנה מה יהיה.
הם לא בכיס שלו. הם לא בכיס שלו, אז הוא צריך אותם על הברכיים. הוא צריך אותם עם כמה שפחות מנדטים, בשביל שהוא יוכל להרכיב את הממשלה הבאה בקלות. אחד. שתיים, גם בנט. למרות הסכם אי התקיפה בין ליכוד לבין בנט, חשוב לנתניהו שבנט יהיה כמה שיותר חלש. הוא לא רוצה את בנט צמוד לליכוד במספר המנדטים. הוא לא מחפש מישהו שמתמודד בסיבוב הבא על ראשות הממשלה מול הליכוד בצורה משמעותית.
אבל מה נשכח גם בעניין הזה, שוב פעם, שאם בנט לוקח קולות על חשבון הליכוד, אז כל מה שאמרת מדויק, אבל אם בנט מביא קולות לימין שהם לא על חשבון הליכוד, הרי זה יעשה רק שירות לנתניהו.
רגע, אם בנט מביא קולות לימין שלא על חשבון הליכוד, לא נראה לי שאין חיה כזו. כלומר, אין אף איש שמאל שהולך עם בנט, או שבנט הוא זה שמדבר עליו עם הלאומנות הקיצונית שלו יותר ממה שהליכוד מדברת אליו. אתה מדבר אולי על אלי ישי, אבל גם אלי ישי לא מנסה להביא מישהו משמאל, אלא רק את בוחרי שס שבמקורם הם אנשי ימין. השאלה היא מה יהיה באמת במישור האחרון, בשבוע שלפני הבחירות, אם נראה שמפלגת אלי ישי עד אז לא עוברת את אחוז החסימה, מה יעשה אז נתניהו? אבל כאן אנחנו צריכים לדעת, חומר שחסר לנו, זה עד כמה באמת נתניהו עומד מאחורי המפלגה הזו. ולמה אני מגיע למסקנה הזו שללא כל ספק הדברים מתואמים עם נתניהו? בגלל בן ארי. בן ארי הרי למעשה עם אלי ישי סוגר איתו בלוק, הסיפור, אתה יודע, מאוד ברור, אפילו הסקרים ייתנו לו לעבור את אחוז החסימה, ואז הוא יכול באמת להביא עוד קולות, ואולי אפילו להכניס 5 מנדטים. אבל זה לא קורה, הוא לא מוכן לתת לו מקום ריאלי, מקום רביעי. למה? מה הסבר? הרי יש פה בלוק, תעשו בלוק חוסם, תיפרדו אחרי הבחירות, פה אתה נרגע, יש לך חודשיים שיש שקט, כולם יאמרו וכולם סבורים שאם בן ארי רץ עם אלי ישי הם הולכים ביחד. זה לא קורה, למה? בגלל מקום רביעי או שישי, הרי מדובר פה על מעבר ודאי.
אוקיי, רשמנו את הדברים הללו, מני, בוא נעבור עכשיו לש"ס. מה אנחנו יודעים נכון לערב?
יופי, שם הסיפור הוא כל כך מתוח וכל כך שברירי, שעם מי שאני מנסה לברר מה יהיה הרכב רשימת ש"ס, אני מקבל מחסומים ומכאן ומשם. אז מה שהעליתי בחקתי לפחות היום הזה זה כך. רשימת ש"ס הנוכחית, שכוללת למעשה 9 חברי כנסת שכיהנו בפועל, 2 ישי ועתי אסון
נמצאים. אלו שהיו מועמדים בבחירות הקודמות, לא אלו שנכנסו במהלך הקדנציה.
נכון, בדיוק. הרשימה המקורית, הרשימה הזו תישאר אולי מלבד אחד. שהאחד הזה לא ברור אם הוא פורש מרצונו, או שמה יוצב במקום לא ריאלי. ואגב, בשעת שמדברים על מקום לא ריאלי, אנחנו מדברים על מי 10 ואילך. כלומר, התפיסה, כשמרכיבים בימים אלו את רשימת שס, כשמדברים על מקומות ריאליים, מדברים על 10 מקומות. הם אומרים, בסקרים מגיעים 7, 8, 9, שס תמיד מביאה יותר מהסקרים בכל הקדנציות, לפחות במנדט אחד, אז 10 זה ריאלי, אם נעבוד טוב נגיע לשם. אז זו התפיסה שלהם. ולכן מה שנשאר מעניין זה מי יהיו שני הנציגים החדשים בתוך העשירייה הפותחת, ואיכן הם ימוקמו. אז בינתיים אני יכול לומר שהשם של בוסו עדיין רלוונטי, עדיין על השולחן. השם של שימוני, אם אני מבין נכון, יורד מהפרק בשלב הזה. שם חדש, או לא חדש, אבל שם שכן עולה בימים האחרונים, זה פרץ מהצפון, מקורב מאוד לאריה דרי, והשם שלו שוב עולה על השולחן. ביממה הקרובה הדברים צפויים להיסגר ברמה הפוליטית מול האישים עצמם, ומשם ואילך זה אמור להגיע אל הרבנים, אל מועצת החכמים, להכרעתם הסופית. הכל פתוח לשינויים כשזה על השולחן שלהם, וכבר היו דברים מעולם.
אוקיי, אלו הם הדברים. אנחנו ביום שני בערב, הגשת הרשימות מתחילה ביום רביעי, מסתיימת ביום חמישי, אז יש לנו עוד כמה ימים להמשיך.
72 שעות, כי ביום רביעי בטח לא תוגש הרשימה, אנחנו מדברים על חמישי בערב, בין השעות 4 אחר הצהריים ל-10 בערב, עם ללמוד מהעבר, שס ככה בסביבות השעה 9, 9:15, 9:20, אולי 20:10 תגיש את הרשימה, יהדות התורה תשתדל מאוד לעשות את זה ב-5:50 כמיטב המסורת של יהדות התורה. ואם אנחנו מזכירים את יהדות התורה, דיברת עם מאיר פרוש, תרשה לי עוד משפט אחד על חב"ד, כן. שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליהם, ולמעשה זה תור הזהב שלהם אולי בתקופה הזאת, כי שים לב מה קורה עם חב"ד, מצד אחד, דגל ועץ מתעמתים בינם לבין עצמם בגלל הסיפור של חב"ד, מי היה, מי לא היה, וכבר דיווחנו על מה שיושע פולק ספה גם על הביקור שלו בכפר חב"ד. בן ארי משתמש באנשי חב"ד כדי ללחוץ את אלי ישי, מגיעים לביתו של הרב מזוז אתמול, אישים בכירים מאוד בחב"ד, הרב משה שילת, אחד מהדמויות המוכרות והחזקות בחב"ד, ושני רבנים, והם אומרים, למעשה אנחנו לא מתערבים בפוליטיקה, אנחנו רק לא רוצים לבזבז את קולות הימין. המשמעות היא, כלומר, כן לחבור...
אגב, היום בכירים בחב"ד, ובהם גם רבנים שפונים אלינו, ואנחנו ככה מנסים לגבש אותם, אולי להביא אותם לשידור מחר, זועמים על זה ואומרים, אין היום יותר לשום חב"דניק לנהל דיונים פוליטיים, מי שעושה זאת מפר את הוראותיו המוחלטות של הרבי,
אני אגיד לך מה אומרים האנשים של אותם אלו שכן הלכו, אמרו שום דיונים פוליטיים, יש פה דאגה לשלום ארץ ישראל, יש פה דאגה לשלמות הארץ, וזה בסך הכל מה שאנחנו עושים, לא מתערבים, לא מספקים שום תמיכה, שום דבר לא, אנחנו רוצים לעשות הכל שלא יזרקו קולות לפח. ולמה הם עושים את זה? כי בתוך חב"ד, חייבים לומר, יהיו הרבה מאוד קולות שילכו לבן ארי, בן גביר שדיבר ואומר אנחנו הולכים בכל מקרה, הם יקבלו קולות בחב"ד, גם ברור לגמרי שהם לא עוברים את אחוז החסימה. אתה מבין? לכן, אלו הדמויות היותר משמעותיות, אומרות לי, לא, אנחנו לא רוצים שאנשי חב"ד יזרקו את הקולות שלהם לפח, ולכן הם מנסים.
שוב עולים השאלות, עולות השאלות, כמה מנדט, כמה קולות זה, על מה מדובר, הרי גם בחב"ד עצמה יש כל כך הרבה גוונים וזרמים והמשיחיסטים
ולכן אני מדבר ולכן אני מדבר על תור הזהב, כי אנחנו מדברים על קהילת חב"ד, שאתה יודע, המספרים המעריכים הממעיטים מדברים על 15,000 קולות, המרבים מדברים על 30,000 קולות, אבל הנה, תראה, סקרנו את דגל ועץ שמתעמתים בגלל חב"ד. מדברים על בן ארי שמשתמש באנשי חב"ד בשביל ללחוץ, להצטרף לאלי ישי, וגם באגודת ישראל מנסים לרצות אותם. לא רק מאיר פרוש, שים לב, דיברנו כאן לפני שבוע על כך שבחב"ד זוהמים יותר על אגודת ישראל מאשר על דגל התורה בגלל מאמר בעמודיע. תראה מה קורה. תיקון. בעמודיע, מאמר שעושה סדר, אמנם לא מתנצל, לא מבהיר, אבל מאמר של אותו כותב, מם שלום, אחד מהכותבים החשובים ביותר של עיתון עמודיע, שאומר, היום כותב ואומר, עושה סדר בעניין, ודאי וודאי שאנחנו לא בעד ויתורים על ארץ ישראל, מי ציטט את זה, איפה נכתבו הדברים האלה בכלל, כלומר, מיישרים קו בעניין הזה ומעבירים מסר מרגיע לחב"ד, גם אנחנו באגודת ישראל ממש לא עומדים לפעול למען מסירת חלקים, ממש לא עומדים לתמוך בשום מסע ומתן מדיני, וממש לא הולכים על הכיוון השמאלני, ממנו אתם כל כך חוששים.
נמשיך לעקוב, מני גרה, פרשננו, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם כתב כיכר השבת, ישראל כהן, שלום ישראל.
שלום וברכה, ערב טוב,
בוא ננסה לסכם את היממה וחצי, שבהם שוהה כבוד קדושת האדמו"ר מגור שליטה בארצות הברית, בקרב קהל חסידיו הגדול.
נכון, צריך לומר, ביקור שהחל במפתיע, מוצאי שבת האחרון, שעה קלה לאחר צאת השבת, התפשטה אותה ידיעה בכל ריכוזי החסידים, בשטיבלך, בקלויזים, בבתי הכנסיות, שהאדמו"ר יוצא במפתיע לארצות הברית, ככל הנראה בהמשך הוא גם ימשיך לאירופה, אבל מה שבאמת היה מעניין זה, כבר אתמול בלילה הבינו שהאלפים שצובים על חל בית המדרש, חל המטיבטה, כפי שהוא נקרא בחסידות גור, לא יספיק להכיל את כל ההמונים, ולכן שכרו אולם שנקרא אולם פלס במרכז בורו פארק, שם כמובן מתפללים, שם גם נערכים חלק מההתוועדויות, נקרא לזה חלק מהשיחות חיזוק. הערב שעון ישראל, שזה בעצם 7 שעות אחורה, שעון ארצות הברית, מגיע כבוד קדושת האדמו"ר מגור לביקורי נימוסים, קוראים לזה, אצל האדמו"רים בשכונת בורו פארק. בינתיים, כפי מה שאנחנו יודעים, הוא ביקר אצל האדמו"ר מצאנס קלויזנבורג ארצות הברית, וכן אצל האדמו"ר מבובוב, הוא בדרכו לעוד רבנים ואדמו"רים, משוחח איתם על ענייני השעה. אתמול הוא השתתף גם בדינר לטובת גמ"ח בית ישראל, גמ"ח שמלווה סכומים עצומים לאברכים ולמשפחות מעוטות יכולת בארץ. כמובן שהאדמו"ר לא נסע למטרה הזו, הוא נסע לחזק את קהל הדתו, אבל כשהוא כבר משתתף בדינר, נאספו בו הרבה מאוד סכומים גדולים, הרבה מאוד כסף לטובת מה שנקרא עניי ארץ ישראל והמשפחות הנזקקות, לפחות של חסידות גור בארץ.
אוקיי, כמובן שהתרגשות גדולה בקרב קהילות גור בארצות הברית, ובהמשך כאמור גם באירופה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הביקור המפתיע מרגע לרגע שיצא לדרך במצאת השבת האחרונה. ישראל כהן כתב וכיכר השבת, תודה לך. בבקשה. ואם אנחנו מדברים על ניו יורק, אז סופת שלגים יוצאת דופן בדרך לניו יורק. זאב גרין, האיש שלנו בניו יורק, שלום לך זאב.
שלום וברכה, אבי.
שלום. לפני שנדבר על השלגים, קודם כל איך התחושה שכבוד קדושת האדמו"ר מגור שם בניו יורק, וככה מסתובב בבתי האדמו"רים, מן הסתם תכונה בקרב הקהילות החרדיות שם.
בהחלט, הפתעה מרובה לא פחות מהשלג.
כן.
רק שמחים יותר עם האדמו"ר מאשר עם השלג, זה האמת.
כן. תגיד, טוב, כשאנחנו מדברים על שלגים בניו יורק, זה לא מפתיע שיורד שלג בניו יורק, אבל הפעם, לפי התחזית, מדובר בסופה יוצאת דופן, שלא זכורה בעבר, וכל פעם שאנחנו מדברים על סופות, תמיד אנחנו אומרים שהיא לא זכור לנו כזה דבר. מה, יש עוד ממה שכבר עבר על ניו יורק בחמש שנים האחרונות?
בהחלט, הפעם מצפים שתבוא סופה, לא יודעים להעריך אותה, כמו שלא יודעים בארץ להיבחר, זה אותו רעיון פחות או יותר, וכמה מנדטים. אותו דבר מוקדים פה באינצ'ים, זה יותר נכון בסנטימטרים. מה שקורה כרגע זה בעצם סופה מאוד מאוד גדולה שמתקרבת. זה סופה בדרך כלל שנקראת צפונית מזרחית, קוראים, יש לה כבר שם, עכשיו, לא היה אותה בשנים האחרונות בוודאי. פה מודדים, תלוי כל פעם לפי גם הרוחות, לפי השלגים שיורדים. הם גם לא יודעים בדיוק מה יהיה, אבל זה ודאי סופה שגדולה מאוד, היא כבר התחילה למעשה. בדקה הזאת שאתה מדבר איתי, היא התחילה לרדת ובכמויות גדולות. לאט לאט זה אמור להרים, מדברים על המינימום של 60 סנטימטר. זה ודאי יהיה, רק פוחדים שיהיה כפול מזה.
כלומר, ואם יגיע כפול או אפילו קצת יותר, נגיע למטר וחצי שלג בניו יורק, זה כבר משהו שניו יורק צריכה להתמודד איתו.
זה קשה להאמין שיהיה מטר וחצי, אבל מטר יכול לקרות בניו יורק, גם אם זה ניו יורק כבר גדול עליך שאומרים, עם כל ההתארגנויות שרגילים לכזה דבר, אבל הייתם צריכים להבין מה הולך פה בחנויות, ביומיים האחרונים, איך אנשים מתכוננים פה לשלג. ממש משהו לא רגיל, רוקנו פה חנויות, וכמובן פה גם לוקחים בחשבון שהחשמל יכול ליפול פתאום, או כל דבר לא צפוי, דלקים, כל מה שרק יכולים, אוגרים. כמו שאתם יודעים לעשות, אבל בכפות.
אני שומע מה שאתה אומר, ואני מנסה קצת ככה להבין, לחבר את השלג הזה לקור. אגב, מה הטמפרטורה אצלכם?
כרגע אנחנו בערך מינוס של 3 מעלות.
אוקיי, שזה כמובן עוד ילך וירד לקראת הלילה, עכשיו אצלכם שם צהריים, בלילה הטמפרטורה כמובן תרד, אתה מדבר על עומס בחנויות, אין משמעות לעובדה הזו ביום יום בחיים בניו יורק, כלומר אנחנו נראה אפילו הפסקה של מערכת הלימודים מחר שם?
יותר מזה, עכשיו, ברגע זה, קודם כל, כבר עכשיו, רק שתלמדו מאיתנו, כבר עכשיו הודיעו לגבי מחר שפשוט אין לימודים. לא אולי יהיה, אולי לא, פשוט אין. וגם בשעה זאת, כל הבתי ספר משתחררים הביתה. בדיוק בדקות אלה שאתה מדבר איתי, כל ההסעות מסתובבות ברחובות ומפזרים את הילדים הביתה. שזה בדרך כלל בניו יורק לוקח זמן עד שנותנים שחרור מבתי ספר, אבל פעם זה חד משמעית, בלי סיכונים, ופשוט הולכים לאט לאט וסוגרים כבישים, כדי שגם אנשים לא רחבים לא יחסמו את הכבישים.
אוקיי, זאב גרין.
ראש העיר דיבר פה ונתן נאום, איך שאומרים, בלשוננו חוצב להבות, לא לשחק עם זה.
אוקיי, מעניין, נמשיך לעקוב, תשמרו על עצמכם, ושיעבור בשלום.
משתדל לשלוח לכם תמונות באתר.
טוב. אנחנו ממתינים, זאב גרין, האיש שלנו בניו יורק, שאנחנו מאחלים לך ולכל תושבי ניו יורק ומאזיננו הרבים שם, אגב, גם באמצעות כל השלום ותחנות אחרות שמעבירות בכל ערב את המהדורה הזו, אז שיהיה לכם שם חורף חמים. תודה רבה לך.
תודה גם לכם בשם תושבי ניו יורק.
תודה. ערב טוב, אנחנו עכשיו נצא להפסקה נוספת של פרסומת ושבים מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי נמרן.
עכשיו אנחנו אל הכלכלה.
בחסות בנק מרקנטיל. מתחתנים? מחתנים? מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
צבי טסלר, כתבנו עיני כלכלה, ערב טוב לך, מה שלומך?
שלום, ערב טוב, מה שלומך אבי?
ברוך השם, בוא נדבר על הריבית.
הריבית במשק, קודם כל, השורה התחתונה ניתן, הריבית נשארת ללא שינוי על 0.25%, זה שיעור נמוך יותר, הנמוך ביותר שהיה בהיסטוריה של בנק ישראל, וזה קודם כל מתאים למה שקורה בעולם, גם בעולם למעט מה שקורה נקודתית ברוסיה ובמקומות נוספים, בסך הכל הריבית בעולם נמוכה, אבל האירוע הזה שבו הוועדה המוניטרית של יד בנק ישראל כל חודש מחליטה על גובה הריבית, זה אירוע שבו אנחנו יכולים ללמוד מהדוח שלה, מהסיבות להשארת הריבית ללא שינוי, לא מעט על מה שקורה במשק. קודם כל על האינפלציה, רמת המחירים בשנת 2014 הסתכמה במינוס 0.2%, רק כדי לסבר את האוזן, היעד של בנק ישראל ושל הממשלה הוא בין 1% ל-3%, כך שלחלוטין מפוספס פה היעד, אבל בעבר לכך יש חשש, כשמדובר רמת מחירים נמוכה, מצד אחד כולם שמחים, הנה אנחנו משלמים יותר זול על לא מעט דברים, אבל מצד שני זה מצביע על איזושהי הצטמצמות בפעילות העסקית במשק, וכשהציבור משלם פחות, העסקים מרוויחים פחות, ואז נאלצים לצמצם, והחשש בהמשך הוא מפני אבטלה, אבל דווקא מהבחינה הזו המצב טוב, נתוני האבטלה הם הנמוכים ביותר במקביל שנרשמו, האבטלה ממשיכה להיות נמוכה, ולזה עוזר דווקא כל מה שקורה מבחינת הדולר, הדולר שהתחזק מאוד מול השקל, השקל לא כל כך נחלש כמו שהדולר התחזק, וזה מסייע ליצואנים, כל מי שמוכר סחורה ישראלית ומשווק אותה בדולרים, נהנה מאוד מהפירות האלה של השקל הנמוך מול הדולר, ולכן זה גם מסייע לאיזושהי צמיחה מסוימת במשק, עוזר לעסקים וגם עוזר שלא תתפתח פה אבטלה, לפחות לא בטווח המיידי. בבנק ישראל מאירים עוד שתי הערות. דבר ראשון, הירידה במחירי המים בינואר והירידה במחירי החשמל בפברואר שצפויה להתרחש, אלו יורידו את המדד בערך ב-0.4%, ולכן יצטרכו לראות בסופו של דבר בטווח הארוך לאיפה הכל ילך. אבל הנתון אולי החשוב ביותר, אומרים בנק ישראל בדוח שלהם, שהמחירים של הדירות ממשיכים לעלות, הביקוש למשכנתאות ממשיך לעלות, עוד לפני שחוק מע"מ אפס ירד, כבר מדגישים בבנק ישראל, הביקושים למשכנתאות הלכו וגדלו, וגם העלייה במחירי הדירות, ועכשיו כשברור לכולם שחוק מע"מ אפס לא יחזור, ואין איזשהו פתרון קרוב בתחום הנדלן, החשש הוא שהמחירים של הדירות רק ילכו ויעלו, ועם ההתפתחות הזאת של בועת הנדלן, גם בועת המשכנתאות, ובנק ישראל חושש מאוד. אגב, זה אחת הסיבות שבנק ישראל לא מוריד עוד יותר את הריבית כדי לנסות לעזור לפעילות במשק. בנק ישראל חושש שהריבית שתהיה עוד יותר נמוכה, תעודד עוד אנשים לקחת הלוואות למשכנתאות, ולהיכנס עוד יותר לשוק הזה, לשוק הנדלן, וכך לנפח אותו יותר, ולכן בבנק ישראל מעדיפים להשאיר בשלב הזה את הריבית ללא שינוי, יעקבו בחודשים הקרובים אחרי הפעילות העסקית במשק, יעקבו אחרי שוק הנדלן, אבל בבנק ישראל אומרים את זה כל הזמן, בסופו של דבר, בכל מה שקשור לפתרון שוק הנדלן, הפתרון נמצא בידי הממשלה ובידי ההיצע, ורק אם הממשלה תגדיל באופן משמעותי את היצע הדירות, רק אז אפשר יהיה לפתור את השוק הזה ולפתור את הבועה הגדולה, וכך גם להתמודד עם בעיות אחרות במשק. אגב, אם המחירים של הדירות ירדו, באופן אבסורדי זה דווקא יגרום לירידה נוספת באינפלציה, ואולי אפילו התפתחות דיפלציה, אינפלציה שלילית במשק, שהיא דבר שכשעצמו לא חיובי, אבל הסיבה שהחלק היחידי שעוד איכשהו צמח בשנה האחרונה מבחינת רבת המחירים, היה דווקא שוק הנדלן, ודווקא בו, אם תהיה ירידה במחיר, אז זה תסוי להוריד עוד יותר את האינפלציה במשק, בקיצור יהיה מעניין מאוד,
יהיה מעניין.
2015, ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
בהחלט. צבי טסלר, כתבנו לעניין כלכלה, תודה רבה, ערב טוב לך.
ערב טוב.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
זהו זה, אנחנו חותמים לערב את המהדורה המרכזית. תודה לצוות שלנו, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, אסתי פלד העורכת, ולכם מאזיננו באשר אתם, תודה רבה שהייתם איתנו גם הערב. נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר בשבע כרגיל. להתראות, ערב טוב.